אנחנו היום נמצאים בפרשה, פרשת חוקת. בפרשת חוקת אנחנו היום נדבר, בעזרת השם, על אחד הסיפורים שמופיעים בפרשה. והסיפור זה על אהרון הכהן. מה הסיפור שעליו אנחנו מתכוונים לספר על אהרון הכהן? התורה מספרת בפרשת השבוע על ההסתלקות של אהרון הכהן. זה מופיע בחלק של יום חמישי של פרשת חוקת. שם התורה מפרטת ציווי מיוחד, נקרא אולי מלשון פסוקי התורה: ויאמר השם אל משה. ההמשך הוא: ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. ואז בא הציווי שכפי שמופיע בהמשך בפסוק חפי: קח את אהרון ואת אלעזר בנו ועל אותם אור ההר, שאהרון ואלעזר יעלו ביחד למקום הזה שנקרא אור ההר. ויש שם התיאור מה לעשות כשאהרון יהיה ביחד עם משה באור ההר: ואפשט את אהרון את בגדיו, להוריד לו את בגדי הכהונה המיוחדים, וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. ספרת לנו התורה בפסוק חף זין: ויעס משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל אור ההר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, והוריד לו את בגדי הכהונה, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם באור ההר. וירד משה ואלעזר מן ההר. וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. ואז בא הפסוק: מה התגובה של עם ישראל כשיורדים מההר משה ואלעזר, ואהרון לא ירד? כי עלו שלושה וירדו שניים. אז אומרת לנו התורה: ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אז קודם כל יש כאן תיאור, לא על זה אנחנו נדבר, אבל רק להשלמת העניין: היהודים לא האמינו, לא האמינו, לא הסכימו להאמין שאהרון מת. הם טענו, אנחנו הרי יודעים מפרשה קודמת את הסיפור, שכאשר מלאך המוות המית בעם ישראל מגפה, אז אהרון עצר את מלאך המוות ואמר לו: אתה לא ממשיך להמית. אז הם שאלו היהודים: איך יכול להיות מי שעצר מגפה נגד מלאך המוות, הרי לא יכול להיות שישלוט בו מלאך המוות? הם לא הסכימו להקל ולקבל שיכול להיות בכלל מצב כזה שאהרון יסתלק. לא האמינו. אז משה רבינו ביקש רחמי שמיים, ומלאכי השרת הראו להם והם האמינו שמשה יסתלק. אז מה הייתה התגובה שלהם? שאהרון יסתלק. מה הייתה התגובה שלהם? ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. מה הדגש כאן? כל בית ישראל. ובמיוחד הדגש כל בית ישראל בולט כשאנחנו רואים בסוף התורה, בספר דברים, בפרשת וזאת הברכה, בפסוקים האחרונים של התורה, שם מדובר על ההסתלקות של משה רבינו. ושם בהסתלקות של משה רבינו גם כתוב שעם ישראל בכה, כמו שכתוב כאן, ויבכו, גם כתוב בסוף התורה ויבכו. אבל הבדל אחד בולט וגדול: כשמדובר אצל אהרון כתוב ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. כשמסתכלים אצל משה רבינו כתוב את הלשון: ויבכו בני ישראל, לא כתוב כל בני ישראל. מה סיבת ההבדל? אז רש"י אומר, גם פה וגם כשמדובר על משה רבינו חוזר רש"י על אותו רעיון. מה רש"י אומר? זה שאלה שבעצם לא רק רש"י מתייחס אליה, אלא יש מפרשי תורה נוספים שגם הם מתייחסים אליה. אבל יש שתי גישות שונות איך להתייחס לבעיה הזו, לשאלה הזו. רש"י זה התייחסות אחת, ויש התייחסות אחרת שלמשל האבן עזרא אומר. נתחיל מרשי. מה רשי אומר? רשי אומר ככה, מה זה כל בית ישראל? כשאומרים בית ישראל, אצל משה רבינו הלשון הוא ויבכו בני ישראל. בני זה בנים, גברים, זכרים. זה בא לשלול את הבנות, את הנקבות, את הנשים. לעומת זאת, כשכתוב כל בית ישראל, זה ביטוי הרבה יותר רחב, אז זה כולל את כולם. אומר רשי על הפסוק בפרשה שלנו, האנשים והנשים. למה גם נשים בחו על משה, על אהרון הכהן? אומר רשי, לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. אהרון הכהן התעסק, כמו שאנחנו מכירים את המשנה, היה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן התעסק עם עניין של אהבת ישראל בצורה לא רגילה. היה לו כל מיני טקטיקות. כשהוא היה רואה אנשים רבים, ככה מסופר באבות רבי נתן, כשהיה רואה אנשים רבים, אז הוא היה הולך לאחד ואומר לו, פגשתי את החבר שלך, והוא כל כך מצטער על כך שיש ביניכם מריבה, והוא רוצה כל כך את האחווה והשלום ביניכם. הוא מתחרט מאוד על משהו, אולי הוא פגע בך. והיה הולך לשני, היה אומר לו אותו דבר. ואז כששני אנשים נפגשו, אחד ניגש לשני באהבה בחיבה, כי הרי כבר יש ביניהם שלום. או שיש סיפור אחר, וכתוב במקום אחר, שפעם שמע אהרון הכהן על בעל שרב עם אשתו. אז אמר לאשתו שהוא עושה נדר שהוא מגרש אותה, אלא אם כן התנאי היחיד שהוא מוכן להמשיך לחיות איתה, אם היא תיתן יריקה בתוך העיניים של הכהן הגדול. בעצם מה שהתכוון הבעל, לתת דבר בלתי אפשרי, כדי, כתנאי. בעצם במילים אחרות לומר, אין בכלל יכולת שאני אמשיך לחיות איתך. כשאהרון הכהן שמע את העניין הזה, בא אהרון הכהן לאישה הזו ואמר לה, יש לי כאב עיניים מאוד מאוד חזק, ואני יודע שהתרופה היחידה זה שיכנס רוק בעין. אני מבקש ממך שתכניסי את הרוק שלך לעין שלי כדי שירד לי הכאב עיניים. וזה גרם כמובן שהוא עשה תנאי והתנאי התקיים, אז הכל היה בסדר. כל פעם הוא היה מוצא דרך אחרת. הוא היה רואה יהודי, זה כבר לעשות שלום בין יהודי לקדוש ברוך הוא, היה רואה יהודי שחוטא והיה זיהה בו שהוא חוטא, היה ניגש אליו ונתן לו כבוד מלכים. אותו אדם אמר, אם הוא היה יודע מי אני, הוא לא היה נותן לי כזה כבוד. היה מתבייש מהכבוד ויחזר בתשובה. וכן הלאה, היה עושה כל מיני דברים כדי לעשות בעולם שלום. אז ברגע שהייתה הסתלקות של אהרון הכהן, אז כל יהודי וכל גבר וכל אישה, כל אחד הרגיש באופן אישי את החיסרון של ההסתלקות של אהרון. אז התורה אומרת ויבכו כל בית ישראל. זה הסבר שאומר רשי. אבן עזרא נותן הסבר קצת שונה. אבן עזרא אומר סיבה אחרת, הוא אומר ככה, כשאהרון הסתלק נשאר עדיין משה רבינו. משה רבינו בכה, וכשכל עם ישראל רואה את משה בוכה, אז הבכייה של משה רבינו משפיעה על כולם. כולם נסחפו אחריו, ולא היה אחד שלא נסחף אחריו. אז לכן כשאהרון הסתלק, אז כל בית ישראל בכו. אבל כשמשה רבינו הסתלק, לא נשאר אחד כמוהו.
לא היה משה רבינו.
אז במילא, לא היה מי שישפיע על כולם את הצער הזה, לכן זה לא השפיע על כולם באותו מידה. כך אומר אבן עזרא. עכשיו, מה ההבדל הבולט בין שתי הפירושים הללו? לפי ההסבר של אבן עזרא, אז לא נפגע שום דבר בכבודו של משה בכך שרמת הבכייה הייתה נמוכה יותר אצל משה מאשר אצל אהרון. כי מה אבן עזרא אומר? הוא אומר, זה שבחו יותר אצל אהרון, זה גם בגלל כבודו של משה. זה לא שאצל משה היה פחות כי משה היה פחות. בגלל כבודו של משה.
מעלה של משה.
להפך, זה עוד יותר מעלה של משה. הבעיה שלנו זה עם פירוש רשי. פירוש רשי אומר שההסתלקות של משה לא השפיעה כל כך כמו ההסתלקות של אהרון. ככה זה יוצא. יוצא שאצל משה רבינו היה, זאת אומרת, אם נתבטא בצורה החיובית, יוצא שאצל אהרון היה אהבת שלום באופן הכי גדול שיכול להיות. אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לעכל אותו ככה בפשטות. למה? מה נאמר? שמשה רבנו לא היה איש שלום? משה לא היה אדם שיש לו את הדבר הזה באופן מלא? משה רבנו לא היה לו את זה? ודאי שמשה רבנו היה לו את זה. משה רבנו היה לו את זה בצורה הכי רחבה שיכול להיות. וכי היה איזשהו פרט, קודם כל יש ביטוי שכתוב במפורש, משה רבנו אוהב ישראל היה. כתוב ככה. אבל גם אם לא נמצא את זה כתוב, וכי יש משהו מהצרכים של עם ישראל שלא בא לידי משה רבנו. צרכים רוחניים, אין מה לומר. כל התורה הם קיבלו ממשה רבנו, וכל דבר וכל לימוד וכל שאלה, אז משה רבנו. אפילו צרכים גשמיים, הכל, מן בא ממשה רבנו. אחר, אמנם כתוב שהמים זה מרים ועננים זה אהרון, אבל התורה בעצמה מספרת שברגע שהסתלק אהרון ועננים הפסיקו, ענני הכבוד, זה חזר בזכות משה. ברגע שהמים הפסיקו כשמרים, אז משה החזיר. משה דאג, לא היה שום דבר שעם ישראל צריך בכל תחום שמשה לא נתן להם. משה רבינו, אנחנו יודעים, הוא קיבל את הכינוי של המבחר המין האנושי, איש האלוקים, הכי גבוה שיכול להיות, שיא השלימות. אי אפשר לתאר לעצמנו שיש איזושהי מעלה כלשהי ומשה רבינו אין לו את הדבר הזה. אז בעצם לא מובן איך זה יכול להיות. יש את הדוגמה הבולטת ביותר, משה רבינו, כשהוא שמע שהקדוש ברוך הוא רוצה חס ושלום להשמיד לא עלינו את כל חוטי העגל, אז משה רבינו העמיד את עצמו ואמר, מכני נא מספרך אשר כתבת. משה רבינו אומר, אני מוכן לוותר על עצמי בשביל חוטי העגל, שלא ייפול שערה אחת מאף יהודי. משה רבינו איש מסירות נפש עבור עם ישראל ללא גבול, אין כמוהו לכאורה בעוצמה. חסר באהבת ישראל של משה רבינו? בכל פינה שניגע הוא בשיא אהבת ישראל. אז מה הפירוש הדברים שאומרים לנו שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום? כשהוא מסתלק אז כולם מרגישים. משה רבינו, מה אפשר להבין מדברי רש"י, כאילו חס ושלום היה איזה חיסרון מסוים באהבת ישראל של משה רבינו? ודאי שלא ייתכן, ולא היה דבר כזה, לא היה חסר לו כלום, לא היה לו שום חסר. להפך, אהבת ישראל של משה רבינו היה ברמה בוודאי הכי גבוה שיכול להיות. אז מה הכוונה? אז הכוונה, כדי להבין את זה חייבים להקדים, להבין מה זה נקרא לעשות שלום. אומרים שאהרון הכהן עשה שלום. מה זה נקרא לעשות שלום בין אדם לחברו? במה, איך עושים את זה? יש גמרא מעניינת, שהגמרא אומרת במסכת יבמות, אומרת הגמרא שמותר לאדם לשנות מפני השלום. והגמרא מביאה מספר דוגמאות. דוגמה אחת מביאה הגמרא מהאחים של יוסף, כאשר אבא שלהם יעקב הסתלק, אז באו האחים של יוסף ליוסף ואמרו לו, סיפרו לו סיפור, סיפור שלא היה ולא נברא, אבל התורה, יש פסוקים בתורה שאומרים לו, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך. יעקב אבינו, ככה אומרים האחים, שכאשר לפני ההסתלקות של אבא הוא אסף אותנו וביקש מאיתנו לבוא אליך ולבקש ממך שתסלח לנו ולא תפגע בנו, סיפור שלם. יוסף שמע את זה, הוא התחיל לבכות ואמר, לא, אני לא, זה לא, אני לא, לא אעשה לך הכל. לכאורה רש"י גם במקום אומר את זה בספר בראשית, שיעקב לא ציווה אף פעם, ויעקב לא חשד לרגע אחד שיוסף חלילה ינצל את ההזדמנות שיעקב יסתלק והוא ינקום מאחים שלו. ודאי שיעקב ידע שיוסף לא איש של נקמה, ויוסף בוודאי הוא אדם טוב, אין ספק. אז מה פתאום יעקב, מה פתאום האחים באים ואומרים שיעקב ציווה כך וכך כשהדבר לא היה ולא נברא? אומרים, מותר לשנות מפני השלום. כיוון שהאחים רצו לשמור על השלום במשפחה, רצו שחס ושלום, הם לא ידעו עד כמה יוסף יהיה נאמן באהבתו אליהם, אז הם החליטו לעשות איזשהו שינוי. זה דוגמה אחת שיש. יש עוד דוגמה שהמלאכים, זה דוגמה עוד קודמת, לפני יוסף, שהמלאכים, כן? בסדר, הם פחדו שגם לחיים הגשמיים וגם לשלום המשפחה, לשלום הילדים וכולם, רצו לשמור על החממה שקיימת, לא רק פיזית אישית להם. יש להם ילדים, יש להם... רצו לשמור על השלום של כולם, ועשו שינוי כזה. יש סיפור עוד יותר מוקדם בתורה. מתי שיש להם אברהם אבינו עם המלאכים, מתי ששרה אמנו שמעה ש... המלאכים אומרים שעוד מעט תיוולד לך בן, אז כתוב ששרה התבטא בשתי ביטויים. אמרה, ביטוי אחד אמרה, איך יכול להיות שאני זקנתי, קודם כל היא אמרה גם על עצמה, היא אמרה גם ביטוי על עצמה, שרה לא רק על האחים, היא אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. זאת אומרת, היא מדברת על עצמה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. אז היא מדברת גם עליה, גם על אברהם. כאשר המלאכים, ומלאך שום דבר לא אומר בשם עצמו, בשם שמיים, המלאכים באו לאברהם לספר לו, הם אמרו לו שאשתך אומרת, מה אשתך אומרת? ואני זקנתי. לא אהבה אדוני זקן. שינו. למה? כי אם הם היו אומרים לאברהם, אבינו את האמת, שאשתך אומרת שאתה זקן, אז היה גורם לשם איזשהו בעיה, שלום בית. אז המלאכים שינו, כדי לא לגרום בעיות בשלום בית בין אברהם אבינו לשרה אמנו. ככה מספרת התורה. אהב, מה, למה לשנות?
ומי
זקן? כי מפני השלום יש מושג, זה מה שהגמרא אומרת, מותר לשנות מפני השלום. הגמרא מביאה עוד דוגמה שמה עם שמואל ושאול. על כל פנים רואים שיש כזה מושג שמשנים מפני השלום. רואים כשדיברנו קודם על אהרון הכהן, אז אהרון הכהן בעצם עשה אותו דבר. אהרון הכהן כשהוא ראה שני אנשים רבים, והוא בא לאחד ומספר לו סיפורים שאחי פגש את חבר את השני והוא מתחרט, לא היה ולא נברא, אהרון לא פגש אותו והשני לא אמר לו, אבל הוא מספר לו סיפורים שהשני אמר וככה וככה וככה, ועשה ביניהם שלום. איך מותר היה לאהרון הכהן לספר סיפורים שלא היו ולא נבראו? הגמרא אומרת, מותר לשנות מפני השלום. מותר. זאת אומרת, כי האמת היא שכאשר... מה? יפה, עוד מעט נדבר על זה, עוד דקה. זאת אומרת שהאמת היא שכאשר רוצים לעשות חיבור בין שניים, אז צריך איזשהו להתגמש קצת. גמישות. אי אפשר לעשות חיבור בין שניים ואתה תהיה מקובע וקיצוני בקו מסוים בלי גמישות. אם אין גמישות, מאוד קשה לעשות שלום. כדי לעשות שלום צריך, כל אחד צריך גמישות. אהרון הכהן ידע שכדי לעשות שלום הוא צריך קצת לעשות איזשהו, להתכמת קצת, לקפל את המילים, והיא לא בדיוק היה כך, כן היה לעשות איזשהו גמישות ואז לעשות... ככה זה מה שהוא עשה. אבל מה? אבל מה? יבוא כל אחד וישאל, מה זאת אומרת? הרי ידוע שיש איסור לשקר, וצריך לומר אמת. מה זאת אומרת? אז מה קורה פה? אז פה צריך לדייק. לא כתוב בגמרא מותר לשקר מפני השלום. כתוב בגמרא מותר לשנות מפני השלום. וזה הבדל שמיים וארץ. אם אנחנו ניקח כל דוגמה ודוגמה שיש לפנינו, נראה שזה לא היה שקר, זה היה שינוי. ניקח את הדוגמה למשל מאחים של יוסף. נכון שבפועל לא היה מקרה שיעקב אמר את זה, אבל האחים חשבו לעצמם, זה בטוח שיעקב הרי רוצה שיוסף לא ינקום, זה בזה נכון. אז מה הם באים ואומרים? אבא ביקש שלא תנקום. אבא לא אמר את זה, אבל מה? אבא לא רוצה שזה יהיה. זה נכון, רק מה? זה לא שקר גס שכאילו אבא לא רוצה את זה ואתה מספר סיבורים שהוא כן רוצה. בוודאי שיעקב רוצה את זה, רק מה? הוא לא אמר את זה במפורש. אז אתה עשית שינוי. אתה באת וסיפרת, אם הם היו באים ואומרים יוסף, אביך בוודאי רוצה שלא תנקום בנו. אז היה אמת מוחלטת, אבל מה? אז הם עשו שינוי. לא אביך בוודאי, לא אביך בוודאי רוצה, אביך אמר שהוא רוצה. אז עשו איזשהו שינוי, אבל זה לא, זה נקרא שינוי. או ניקח למשל את הדוגמה. לא רק בגלל שהוא לא יכול לשאול, אלא נותנים לו תחושה להבין בשעת מעשה, כי בסיפור עם אהרון הוא יכול לשאול אחר כך. או ניקח את הדוגמה עם המלאכים. המלאכים שמעו משרה גם את המילים אחרי בלותי, וגם את המילים ואדוני זקן. הם חייבים לספר את כל המשפט. כשהם אמרו ש... שרה אמרה ואני זקנתי, זה לא נכון, היא אמרה אחרי בלותי. הם לא סיפרו את החלק השני, הם לא שיקרו, הם שינו מהניסוח כדי... גם אהרון הכהן, כשאהרון הכהן רואה הם שני אנשים רבים, והוא בא לאחד מהם ואומר לו, אתה יודע, החבר שלך ממש רוצה אהבה, החבר שלך מתחרט. זה לא נכון, זה נכון, כי בתוך תוכו יהודי רוצה להיות בשלום עם השני, רק מה יצר הרע התגבר עליו. אבל הוא אמר דבר אמיתי, אז הוא שינה... אהרון הלך קדימה קצת, שהוא רוצה אפילו בפן
של היצר טוב.
כן, הוא אמר את היצר הטוב, ובסוף התגלה שככה היה. זה מה שהגמרא אומרת, לא אומרת תשקר, היא אומרת תגיד את האמת בצורה שאתה יכול לעשות קצת איזה גמישות באמת, וזה מה שמותר. עכשיו פה אנחנו נגיע לנקודה מעניינת, לומר, אולי נזכיר רגע סיפור מעניין. יש סיפור שבזמנו של המגיד ממזריץ' היה חסיד, תלמיד של המגיד ממזריץ', שהבן שלו, של אותו חסיד, סטה מן הדרך הנכונה, ואבא שלו השתגע מזה ולא ידע איך הוא מחזיר את הבן שלו למוטב, וכל דרך שהוא ניסה הוא לא הצליח, הוא לא הצליח, עד שהוא בא ובא לחברים שלו, חברים שלו, התלמידים של המגיד, אמר להם, מה אתם מציעים? מה אפשר לעשות? רק משהו דרסטי יחזיר את הבן שלי. והמשהו הכי דרסטי שעלה בדעתם, זה להטיל עליו חרם. יש כזה מושג שעשרה יהודים מתקבצים, ומטילים חרם על מישהו מסוים, יש לזה כזה כוח, שאדם שומע שהטילו עליו חרם, זה מזעזע אותו. וזה אומר, הוא יגיד, אם אני לא חוזר בתשובה, הטילו עליי חרם, זה כזה זועזוע. חשבו החברים, כל החברים של האבא, הם היו אנשים גדולים, שזה אין, הם ראו שאין דרך אחרת. אבל הם פחדו לעשות את זה. למה? כי חרם זה דבר שיש לו השלכות לא רק בין האנשים, אלא חרם זה גורם שגם האדם מתנתק מעולם הבא. זה מתנתק מבחינה רוחני. חרם זה דבר מאוד חמור, לא רק פה כאן, זה משהו מאוד חמור. אמרו, מה, יש לנו את הכוח, את הזכות, יש מקרים שהתורה אומרת לעשות על מישהו חרם, אבל פה במקרה הזה, מה פתאום? בקיצור, היה להם התלבטות קשה, והחליטו שמה עושים, הולכים לשאול את המגיד, את הרבי, מה הרבי אומר, לעשות חרם, לא לעשות. זה הדרך היחידה להציל את היהודי הזה. אמר המגיד ממזריץ', שהוא היה הרבי אז, אמר המגיד ממזריץ', שאני לא עונה לכם תשובה, אני חושב שכדאי לכם להתייעץ עם הצעיר שבתלמידיו, אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן אז עדיין היה תלמיד, הוא היה תלמיד של המגיד. תתייעצו איתו, משהו יגיד לכם תעשו. תחו לאדמו"ר הזקן, אמרו לו, הרבי שלח אליך, שאתה תגיד. אמר אדמו"ר הזקן, יש לי רעיון. המילה חרם כותבים עם ח'. עם חרם בעיגוי של לשון הקודש עם חף, זה חרם. כן. לשון התורה, שדה וחרם.
ענבים.
כן. אתם תלכו אליו ותגידו לו, אתם מטילים עליו חרם. כשאתם תתכוונו לחרם עם חף, והוא יבין חרם עם חף. הוא יזדעזע מהעובדה שמטילים עליו חרם עם חף, ואתם תתכוונו לחרם עם חף. ואז אתם עשו ככה, הלכו אליו ואמרו לו ככה, כך וכך, הוא הזדעזע, חזר בתשובה והכל. אחר כך, יש ההמשך של הסיפור עוד יותר מעניין. אחר כך המגיד ממזריץ' כתוב
באיזשהו מקום חלשה דעתו, שכאילו הוא לא אמר את הרעיון הפשוט שהתלמיד אמר. אז הוא אמר לאדמו"ר הזקן, איך אתה, איך עלה לך רעיון כזה? אז ענה לו אדמו"ר הזקן תשובה כזו: רבי הוא איש אמת, ואצל איש אמת האמת הולכת כמו סרגל, אין סטייה מן האמת, לא שיראה ולא שלא ייראה ולא ככה ולא אחרת, אמת מוחלטת עד הסוף. אתה כרגע בתור רבי לא יכול היה בכלל לעלות על דעתך הדבר כזה. אני כרגע בתור תלמיד יכול, כי כתוב מותר לשנות מפני השלום. זה בעצם הסיפור שיוביל אותנו להבין מה ההבדל בין משה רבינו לאהרון הכהן. משה רבינו הוא איש אמת, אהרון הכהן הוא איש של שלום, איש של חסד. זה שאהרון הכהן עושה שינויים זה על פי תורה, זה לא חס ושלום שהוא עושה שינויים סתם, כי בתורה כתוב מותר לשנות מפני השלום. בתורה שמשה רבינו הביא זה כתוב, משה רבינו לימד אותם שמותר לשנות מפני השלום. אבל אותו תורה שכתוב ככה שמותר לשנות מפני השלום, משה רבינו עצמו לא יכול לעשות את זה. משה רבינו כאיש אמת במהות שלו יכול ללכת רק אמת ישרה, גם את השינויים שהתורה מתירה במקרים מסוימים הוא לא יכול לעשות את זה. התלמידים שלו יכולים לעשות את זה, האחים שלו יכולים לעשות את זה.
זה
זה לא, התורה אומרת לשנות, פירושו שהתורה, התורה אמת אומרת שעכשיו תשנה מהאמת, ומותר. זה אמת, זה אמת שמותר לשנות. אבל זה שינוי. זה שינוי שמשה רבינו לא יכול כאיש, כאיש. זה בעיה שלא אישית, זה לא שאסור לעשות את זה. אם היה אסור לעשות את זה, אז משה רבינו לא היה אומר את זה, זה לא היה כתוב בתורה. מותר לעשות את זה, זה למהדרין, מי למהדרין? מותר לעשות את זה, אין בזה שום בעיה, זה לכתחילה שבלכתחילה לעשות את זה, אבל משה רבינו הוא עצמו כאדם, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא כאדם לא מסוגל, הוא לא יכול. כי הוא מעצמו נדרש ממנו משהו אחד. כמו למשל, אתן לכם דוגמה שכתוב, כשאדם נפטר מן העולם וקוברים אותו, אז החברה קדישה שעושים את הפעולה של הקבורה קוראים להם חסד של אמת. אחד הביאורים למה זה נקרא חסד של אמת, אחד הפירושים, זה הפירוש הפשוט, אמת לא יכול להחזיר, זה חסד של אמת, חסד, אבל במילים אחרים זה נקרא חסד אמיתי. אז זה חסד אמיתי, זה חסד אמיתי. מה זה חסד של אמת? חסד של אמת זה ביטוי קצת מעניין. אז כתוב, הסבר מאוד מעניין, כתוב ככה: שלפני בריאת העולם שאל הקדוש ברוך הוא, כאילו זה כתוב בלשון ציורית, שאל את הקדוש ברוך הוא לברות את האדם או לא לברות, לברות את האדם. מידת החסד אמרה לברות אותו, מידת האמת אמרה לא לברות אותו. מידת האמת אמרה לא לברות אותו, למה? כי הוא מלא שקרים. לברות מישהו שהוא מלא שקרים? לא לברות. מידת החסד אמרה לברות אותו. למה לברות אותו? כי לעשות חסד, הוא איש חסד. לא מפריע לחסד שזה חסר באמת, לאמת זה מפריע שחסר באמת. אדם נברא, עכשיו הוא מת. מצד מידת החסד צריך לטפל בו, לקבור אותו. למה? כי מידת החסד מלכתחילה רצתה שיבראו אותו, אז מידת החסד עכשיו צריכה גם שיטפלו בו. מידת האמת, אם מצידה מה הייתה אומרת? תשאיר אותו שם. מלכתחילה אמרתי לו לברוא אותו, תשאיר אותו. אומרים לא, זה חסד של אמת. גם מידת האמת מסכימה שעכשיו צריך לעשות את החסד הזה לקבור אותו. מידת האמת שאמרה לא לברוא אותו, כרגע היא מתעוררת בחסד ואומרת עכשיו תטפל בו. זה נקרא חסד של אמת. כל פעמים הבאתי את המדרש הזה להביא ש מידת החסד ומידת האמת הן שתי מידות שהן לא הולכות ביחד. הן לא הולכות ביחד. יש פסוק מעניין בתהילים, חסד ואמת נפגשו,
צדק ושלום,
צדק ושלום נשקו. מה הפסוק הזה מתכוון? מתי שמשה רבינו נפגש עם אהרון הכהן, מתי שמשה רבינו הרי מסופר שהוא הלך ממדיין למצרים, ואהרון הכהן יצא ממצרים לקראתו לפגוש אותו. מה היה במפגש הזה בין האחים? נפגשו והתנשקו שני האחים, ככה התורה מספרת לנו. זה הפגישה הזו של שני האחים, זה חסד ואמת נפגשו. חסד זה אהרון ואמת זה משה. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. צדק זה משה, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, צדק זה משה. שלום זה אהרון, צדק ושלום נשקו. זאת אומרת, ההבדל בין משה ואהרון, משה הוא איש אמת ואהרון הוא איש של שלום. אבל פה עכשיו בא הדבר המעניין. אם כך, איך התורה מספרת לנו על גנותו של משה רבינו? כי בהסתלקות משה רבינו הרי מסופר שויבקו אותו בני ישראל. אז את אומרת, התורה מספרת משהו שהוא בגנותו של משה רבינו, כאילו חסר לו משהו. ומי מספר, מי כתב בתורה את המילים האלה? משה רבינו בעצמו הרי כתב את זה, הרי כתוב בפסוקי התורה האחרונים, משה רבינו בעצמו כתב את זה לפני הרגעים האחרונים, לפני הסתלקותו, הוא כתב בתורה את הדבר הזה, הוא כתב על עצמו את כביכול את החיסרון. אז פה יש דבר מעניין, סיפור בגמרא. רבי יוחנן בן זכאי היה אדם ענק שבענקים, ולפני פטירתו, ביום פטירתו, אז רבי יוחנן בן זכאי אומר, איני יודע באיזה דרך מולכים אותי, לא יודע, לא יודע אם אני הולך עכשיו לגן עדן או שאני הולך חלילה לגיהנום. שואלים כולם, מה זאת אומרת אתה לא יודע? שתעשה חשבון נפש, תראה שכל ימי חייך רגע אחד לא הלך לבטלה, קיימת מצוות כל הזמן, לימד את התורה, את כל התלמידים, הוא היה איש, הוא היה נשיא, הוא היה גדול שבגדולים, מה פרוש איני יודע? מבואה זה בחסידות, שיש דברים שאדם עושה בחיצוניות, יש דברים שהם קשורים למעמקי הנפש. הוא אומר, איני יודע, אם מצד עומק הנפש שלי, בזה לא טיפלתי, לא חשבתי, אולי שם יש לי איזה בעיה מסוימת. ככה אומרים. שאלת השאלה, אז למה את השאלה הזו רבי יוחנן בן זכאי, שאל רק ביום פטירתו? היה צריך לעשות את החשבון הזה באיזשהו תחנה נוספת בחיים שלו. אומרים, כל יום כיפור, כל זה. כל חייו רבי יוחנן בן זכאי, לא היה לו זמן לחשוב על עצמו בכלל. הוא היה עסוק בקו שלו, להתעסק עם עם ישראל, ולא חשב על עצמו. מה לעשות? מגיע הרגעים האחרונים, לפני שהוא מסיים את העבודה שלו, אז הוא עושה חשבון מה קורה, והוא אומר, אני לא יודע אם מה שעשיתי הוא באמת ב-100%, אם צריך ככה, צריך אחרת. אותו דבר משה רבינו. כל חייו זה איש אמת, איש צדק. הוא הולך בקו של האמת בלי שום... אבל כשמגיע על הרגעים האלה לפני שמשה רבינו מסתלק, אז משה רבינו אומר, אני רוצה להגיד לכם יהודים, אל תלמדו ממני, תלמדו מאהרון הכהן. הדרך שלי היא ייחודית לי כמנהיג ישראל, כרבי, כנשיא הדור, אני צריך להיות ככה, אבל אתם ביום יום שלכם, אל תלמדו ממני. אתם תלמדו מאהרון הכהן להיות אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, בדרך של אהרון הכהן. משה רבינו הכניס בתורה ברגעים האחרונים שלו כאין חשבון נפש על עצמו. עוד לפני הסתלקותו הוא כותב, ויבקו בני ישראל. בזה הוא מקפל ואומר, תדעו לכם שסוף סוף מה ההנהגה של יהודי צריכה להיות, מותר להתגמש. מותר לעשות שינויים כאלה ואחרים, ולא להיות כמו שאומרים עקשן עד הסוף, ולהגיד אני עם האמת לא זז מהאמת. מותר לזוז מהאמת, לא חלילה לשקר, אבל בגבול שהתורה נותנת לנו מפני השלום, מותר לעשות שינויים כאלה כדי להתגמש זה ככה גם ב, ב, בעולם החינוך של הורים לילדים, ב, 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 רב לתלמידים. לא צריך ללכת, כמו שאומרים, ראש בקיר, בלי תזוזה ימינה ושמאלה. כי מי שהולך ראש בקיר, אז לפעמים הראש נתקע גם בקיר, והוא נשבר לשניים. צריך ללכת בצורה כזו שמגבשים, עם ההתגמשות המתאימה, וכשעושים את זה בהתגמשות המתאימה, אז בעצם, זה בעצם פרשת השבוע, אהרון הכהן, שהוא הנושא של פרשת השבוע, גם משה רבינו בסוף מסכים, וזה מה שנקרא חסד של אמת. גם האמת של משה, בסופו של דבר אומרת, שצריך להיות איש חסד. שצריך להיות איש של אהבת ישראל, ללא חשבונות וללא גבולות, וזה הלימוד המיוחד של הבאתי תלמידיו של אהרון.